נשאל ככה שלוש שאלות. בסדר? שאלה אחת על מרדכי. מרדכי לכאורה, זה הגיבור שלנו של פורים, אבל מחילה שאני אשאל את זה בצורה קצת לא יפה. מרדכי סיבך את עם ישראל. מרדכי סיבך את עם ישראל, והצליח להוציא אותם בשלום. זה פחות או יותר, המגילה במשפט אחד, נכון?
כן, חלקית.
טוב, שכחתי כמה פרטים, אבל נקבל לגבי מרדכי, מגיע צלש למישהו שמסבך את עם ישראל, ואז איכשהו מוציא אותם בשלום?
הוא לא
מסבך
את עם ישראל.
טוב, שיעור. לא, לגמרי. לא, לא, מעולה, מעולה. אז לא, אני אומר, בפשט, הכוונה היא כזאת, כן, כתוב מרדכי, לא יכה ולא ישתחווה, אז לא כתוב שזה היה במקרה, לא יכה בלשון עתיד, חז"ל אומרים, עושה את זה בדווקא, כל מקום שהמן היה הולך, מרדכי יושב לו מול האף, ומראה לו שהוא לא יכה ולא ישתחווה.
זה גם הרבה לפני.
מה לפני?
כן, אומרים,
בסדר, אני אומר, אבל אני מגילת אסתר. מגילת אסתר מתחילה מסיבור שמרדכי מתחיל. המן, בסדר, יש לו קריזה, רוצה שכולם ישתחוו אליו. לפי חז"ל, אפילו לא היה בזה איסור, כי זה היה, טוב, לא משנה, אבל גם אם יש בזה איסור, אז אין בעיה, תשב בבית. לא יכאב לו ישתחווה, זה להתחיל בדווקא, להתחיל מריבה בדווקא עם המן. מה? גאווה לאומית שהולכת לגרום להשמדת עם ישראל. אני לא יודע אם זה דבר כזה חכם.
לא...
שוב, עכשיו אנחנו מדברים בלי מדינת ישראל ובלי זה, בלי שום דבר. נניח בגרמניה לפני השואה, יבוא מישהו ויגיד להיטלר, אנחנו לא שמים עליך, אנחנו גאווה לאומית, אנחנו... ויגרום לו לעשות השואה. אז מה, זה דבר טוב?
אז זה לא גרם לשואה. אבל זה לא מה שגרם
לזה שיש מידות. אני חושב שהוא אמר זה הדרך, אני רוצה להבין למה. למה זה הדרך להגיד את הגויים ולגרום
לסלחת?
טוב, טוב, שאלה ראשונה. הלאה. שאלה שנייה, אסתר, נכון? אסתר עד שהיא כבר מוסרת את הנפש ונכנסת לתוך בית אחשוורוש, נכון? אחשוורוש אומר לה, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת. אסתר בהתחלה לא רוצה להיכנס, נכון? ואומר לה מרדכי דברים מאוד מאוד קשים. אומר לה מרדכי, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח ואתה יבוא לילדים במקום אחר, ואת ובית אביס עובד. מרדכי ואסתר, אנחנו יכולים לראות אותם ביחד. פתאום אנחנו רואים שיש פה איזה קצת מתח בין השניים. את ובית אביס עובדו, למה באיומים? אסתר אומרת לו, אבל אני לא נקראתי לבוא, זה 30 יום. ורוב הסיכויים, שאם אני אכנס עכשיו, אני אצא בלי הראש. אז מה ההיגיון? אומר לה מרדכי, אף על פי כן, עכשיו את צריכה להיכנס. ואסתר מקבלת ונכנסת. בפשטות, מי צדק בוויכוח? מי צדק בוויכוח? האם אסתר צריכה להיכנס עכשיו? או שאפשר לחכות.
לא, הייתה חייבת שכן.
מה? ודאי שאסתר צודקת, לכאורה בפשטות ודאי שאסתר צודקת. מכיוון שאנחנו נמצאים בחודש ניסן, הגזירה, הפור נעשה בחודש ניסן, ויש עוד 11 חודש, עד חודש אדר, עד י"ג באדר. יש עוד 11 חודש. מן הסתם שאחשוורוש ייפגש עם אסתר עד אז. מן הסתם. אם אסתר עכשיו נכנסת, סתם, אשר לא כדאי, כש-90% שהיא מורידה את הראש, זה לכאורה לאבד את הקלף היחיד שיש לך לצאת מזה בשלום, נכון? אז למה לעשות את זה?
כי זה פיקוח נפש, אז צריך לעשות את זה
כמה... פיקוח נפש, אתה רוצה בשכל, אז בוא נחכה להזדמנות שאחשוורוש יפגוש את אסתר, ואז היא תוכל לדבר איתו. פיקוח נפש זה לא אומר עכשיו לבזבז את הקלף היחיד שיש לך, להיכנס עכשיו, לאבד את אסתר, וזהו, והלך עליך. זה לא דבר חכם לעשות פיקוח נפש. בסדר, אבל אפשר לחכות עד שאסתר תיפגש לי עם אחשוורוש, למה להתאבד? טוב, שאלה יפה. הלאה. אני חושב שאלה יפה, אז לא יכול להסכים. הלאה. לאחר מכן אנחנו עוברים הלאה. אסתר נכנסת לאחשוורוש, נכון? מה היא מבקשת? יבוא המלך והמן אל המשתה, נכון? במשתה הראשון, אחשוורוש שואל אותה, מה בקשתך? חצי המלכות בתיה. מה אומרת לה אסתר? עוד משתה. למה?
מה ששאלת
פעם... למה? אבל זה לא הגיוני. הנה, הגעת, את מסרת הנפש בשביל מה? בשביל להגיע לרגע הזה. למה עוד משתה? מה היה עוד משתה?
כמו מה מורכב, שהולכת את כל הכיוונים במה שחד, במה
אני שואל עכשיו, עכשיו במשתה הראשון, הוא שואל אותך, מה בקשתך? נותן לך עכשיו להגיד...
אני רוצה למצוא אותו, שהוא יחשוב שזה נעלה, יש לנו מיה.
זה היה יכול להיגמר רע מאוד. נכון או לא?
זה הרבה לי מוכנה למצוא את נפשה, אז מה זה נכנית?
זה נכון. בסדר גמור,
אבל
כל זה נכון גם במשנה הראשון. גם במשנה הראשון הוא כבר חשד להאמין את מינה אותו ואת אמה.
אבל היא חיכתה לאיזשהו משהו, ובאמת באותו לילה זה קרה...
טוב, שאלה יפה. אני חושב שאלה יפה. לא חייבים להסכים. משנה ראשון, הן באות. יש לה עכשיו את כל ההזדמנות, להגיד לך את בראש. מה, הוא שואל אותה, מה בקשתך? תגידי לו, יש פה את המענה רשע, רוצה להרוג את עם ישראל. היא אומרת, זה במשתה השני, אבל במשתה הראשון כאילו חוטף את רשעים קרות. תבואו מחר, ואם הוא לא רוצה לבוא מחר, הוא מתעצבן עליה. מה? שזה חשוב, עכשיו, אז למה לעשות עוד משתה? תמוה מאוד, לפחות בעיניי. טוב, ושאלה אחרונה להיום, שזה צריך להסתכל בפסוקים. טוב? אנחנו בסוף פרק ז', בסוף פרק ז', במגילה. בסוף פרק, אני עובר עכשיו לפרק ח', סוף פרק ז' ופרק ח'. בסוף פרק ז', מה עושים נאמן? תולים אותו. בסדר? נשמתו גיהנום. תולים את המן. סוף פרק ז', תולים את המן. ואני רוצה לקרוא עכשיו בפרק ח'. אחרי שתולים את המן, לכאורה בזה הסתיים כל הסיפור, ברוך השם, הצורר הזה כבר איננו. אלא שבפרק ח' מהר מאוד מתברר שמה? שהבעיה לא הסתיימה. מדוע הבעיה לא הסתיימה? מכיוון ששושן יש שבגץ, אלוהים יש שבגץ אומר משהו, הוא לא טועה, אין דבר כזה שבגץ טועה. ולכן מה? ברגע שנחתם בטבעת המלך, בגזירה, שעכשיו כל הגויים, זה גזירה נוראית, זה הרבה יותר נורא מאשר כל גזירה אחר שהייתה אלה מישראל כולל בשמה. וכל הגויים בכל העולם מצווים ביום אחד לקחת כל אחד את הקלשון ואת הגרזן שלו, ושזה למחוק את היהודים מעל האדמה. זאת הגזירה שאמן יצר והחשברוש חתום עליה. אבל אסתר יודע שזה שאמן כבר איננו בחיים, זה עוד לא אומר שום דבר על הגזירה. הגזירה הזאת עדיין קיימת. עכשיו זה המשימה שלה עכשיו. אחרי שאמן לא נמצא, לנסות לשנות את הגזירה. אבל לכאורה זה עכשיו העניין, כל העניין היה לא רק העניין האישי של אמן, אלא לבטל את הגזירה. ופה, אחרי שאמן כבר מת, אסתר נכנסת למלך אחשוורוש. בפרק ח' פסוק ג', ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותב, ותתחנן לו, להעביר את רעת אמן האגגי ואת מחשבתו אשר עשב על היהודים. מה התשובה של המלך אחשוורוש? טוב, אז יש פה עריכות, אם המלך טוב, מצאתי כן להיכתב, להשיב הספרים, מחשבת המן בלמדת האגגי וכו' וכו'. פסוק ז', ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העשר ששלח אליו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. במילים אחרות, מה אומר לאחשוורוש?
לא יכול לעזור לך.
עם כל הכבוד, וכל הפוס נימוצים, נתתי לכם בית, ונתתי לכם את הבת, אבל בגד שושן, ואין להשיב, אי אפשר לשנות. אלה פלאות.
אבל אומר לך, אתם יכולים לרשום משהו חדש.
אז כן, מה אומר לאחשוורוש? אתם יכולים לכתוב על היהודים כתוב בעיניכם. מה למשל? מה אפשר לכתוב על היהודים? שיכולים להתגונן. יפה מאוד, זה בין השם שכותבים. מה שכותבים באגרות השניות, כמו שרואים פה בהמשך, יצאו ישר שליחים ביד המלך, בשם המלך אחשוורוש, ויש לך ספרים ביד הרצים, מה? פסוק י"א, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיכאב ולעמוד על נפשם. מדהים. מה בעצם מתחדש באגרות האלו? מתחדש שום דבר. ממתי נאמר שהם לא יכולים להתגונן? לא נאמר. האם זה רלוונטי שהם יכולים להתגונן? לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? כי כל העמים נגדם. מה זה יכולים להתגונן? נניח והיום, במדינת ישראל החזקה וצבאה האדיר, יחליטו כל העמים חס ושלום שביום אחד משמידים את עם ישראל מהעולם. כולם, רגע, כל העמים משמידים ביום אחד את מדינת ישראל. ולצהל מותר להתגונן. נפלא, מדהים. כולנו היינו מאוד אבסוטים, נכון? וזה עם צהל ועם המדינה. אבל פה מדובר, הבדל קטן, בלי צהל ובלי כלום, יהודונים קטנים בכל העולם, יכולים להתגונן, פחד חדים, יצאו מהכוללים, יעיפו סטנדרים וכל הכיוונים, ועשו קציצות, מה, מה זה פה? מה זה שטויות האלה? מה זה שטויות? זה באמת שטויות, זה אשכרה נראה שטויות. האגרות האלו נראות שהן לא אומרות שום דבר. בעצם הן כן אומרות משהו מאוד מאוד חריף. הן אומרות שהדבר היחיד שהן עוד יכולו לבנות עליו, שאסתר תשנה משהו, זה לא משתנה. תחשבו איך אסתר יוצאת מהמלך. כל היהודים מחכים שם בחוץ לראות מה היא תצליח להוציא, אולי תצליח לתת את הגזרה. היא יוצאת אליהם שמה ועומד להם, זה מה שהצלחתי, מותר לנו להתגונן. איזה תגובה נורמלית היינו מצפים מעם שעכשיו יתברר לו שהסיכוי היחיד שהיה לו שתתבטל הגזרה לא יקרה. שפני לשם, גזרו, תחנונים, סק ועפר, נכון? כן, בואו נראה מה קורה. בואו נראה מה קורה אחרי שהאגרות האלה מגיעות. כן? קראנו את זה כבר איזה 20 פעם בחיים שלנו, נכון? אומרת המגילה בפסוק י' ארצים ברוכבי הרשת, השתנים יצאו מבוהלים ותכופים בדבר המלך. והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא בלבוש שק ואפר. לא קראתי אותו. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן. והעיר שושן צהלה ושמחה. מדהים? אולי זה הגויים שמחים. יש פה עוד פסוק. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון עיקר. זה נראה קצת כשהם השתגרו. יש גזירת שמד, זה לפני המלחמה. זה לא אחרי המלחמה הפסוק הזה. כתוב אצלכם עכשיו את הפסוק הזה פה? כתוב. מה הם ראו שהמלך? שהמלך מחזק את גזירת השמד גם בלי המן הרשע הזה.
לא, שהוא כותב שעכשיו יכולים להתעשיר.
מה זה אומר? מה זה אומר?
אבל יש...
זה משוגע, הפסוקים האלה, הם רק הולכים לעשות משוגעים יותר ויותר. יצאו היהודים עכשיו, ייקחו את התפילין, יעשו את כל הזמן. וואה, לבוש, מה זה מפריד? איזה פחד.
לא, אבל אם הוא נתן את הגזרה, אז מרדכי החליף אותו.
בואו נעשה סדר, רבותיי, על גויים דאשניקים, זה לא גויים כאלה לפלפים כמו היום. הוא היה מציני. כותבים להם כך, יש להם, איפה שר הצבא?
איזה שר הצבא? משנה למלך במקום האמן הראשון.
פה, בשלב הזה, בוא נעשה עכשיו סדר, מה קורה? יש לנו ככה, יש לנו מצוות עשה של בגס שושן, שביום י"ג באדר, כל הגויים, רשעים, דאשניקים, שונאי ישראל, מצווים כל אחד לקחת את כלשונו ולהרוג את כל היהודים. עכשיו, המצווה הזאת היא לא התבטלה. לא שלא התבטלה, מקבלת אישור גושפנקה. זה לא משתנה, עדיין מצווים בזה. מה יותר כיף לגוי מאשר יום כיף כזה, יום בלונה פארק, להרוג את כל היהודים כזה? אחלה דבר. עכשיו, מול המצווה הזאת שעדיין קיימת, התבסס פה היתר. במצוות ההלכה יש היתר. מותר ליהודים, שהגויים באים להרוג אותם, מותר להם לעשות ככה. מדהים. ומרדכי יוצא בלבוש מלכות, וואי, בכלל מפחיד. מה זה עושה? למה הוא יוצא בלבוש מלכות? היה צריך לצאת פה מצג ועשר. ליהודים הייתה אורה ושמחה. מילא תתפללו, תהי לא יודע מה, תעשו איזה יום צום. לא, אורה ושמחה, העסק סגור, גמור. ברוך השם, מדהים. אלא מה? שלא רק היהודים השתגעו. ובכל מדינה ומדינה, בכל עיר ואין מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודי, משתה ויום טוב. עכשיו עושים יום טוב. יש מלחמת שמד לפנינו. יום טוב? אולי יום צום? ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. כל הדאשניקים האלה עומדים באיזה בתי חב"ד בתאילנד, מבקשים כיפה וזה, לא, סבתא שלי היהודייה, אני גם רוצה להיות יהודי. אני גם משתדל. לפני שנייה כולם מכינים את החרבות להשמיד, להרוג ולאבד. עכשיו, תהי מפחד, ממי?
ולהפוך.
טוב, אז אולי צריך לשתות יין בשביל להבין מה כתוב פה, אין. טוב, אז אפשר לסגור פה וכבוד לתשובות בפורים, אני לא יודע. ובסוף גם בזה ניקלו היהודים באריהם, אשר ישלטו היהודים מהם הבסוניהם, ניקלו היהודים לשלוח יד כזה פה בפועל, זה כבר לא איומים. הם הולכים עכשיו להרוג את כל הרשעים, ואיש לא עמד בפניהם. יפה מה? מדהים, משותקים. הסבר לדבר הזה. זה פשוט פלא פלאות. טוב.
השאלה נראה לי זה, למה גרם להם להיות
בפחד? נכון, נכון. וליהודים, שמחה ושמחה. אנחנו נמצאים פה בגזירת שמע. טוב, אז כמובן שאנחנו, כאילו כמה שנספיק, אבל במורדכי, על פניו אמן זכורה מסבך את עם ישראל, אבל כבר התחלתי להגיד בצדק. ברגע שאנחנו מתחילים להעמיק יותר ויותר במגילה, אנחנו מבינים שמורדכי פה עושה פעולת הצלה מדהימה לעם ישראל. כל המגילה, לא, יש פה חצי חצי, לא יודע שם, זה חצי מורדכי, חצי על אסתר, כמה שנספיק. כל המגילה מתחילה בפרק א', שנראה מין כזה פרק שכל מיני, לכאורה כל מה שהוא בא לבשר זה שהרגו את ושתי והתפנה עכשיו מקום ואסתר נכנסה. נכון, זה הפשט של פרק א'. אלא מה, שבקריאה עם קצת יותר מנגינה וקצת יותר רמזים שחזל מגלים פה בתוך הפסוקים, כמו כלים מכלים שונים, ובשנת שלוש למולכו, חזל מגלים פה רמזים מאוד מאוד עמוקים, שכל הלב של המגילה מתחיל פה מפרק א'. שהרי כל השאלה מתחילה, מה קרה שם בשנת שלוש מולכו, שבן אדם עושה משתה 180 יום? זה מטורף, זה לא... מה זה 180 יום שמשתה? זה משתה המילניום, זה לא משהו כזה, זה משהו אדיר, מטורף, זה כאילו, מה קרה שם? זה פרט שולי שלא כתוב, בשנת שלוש למולכו. אולי עושים משתה כזה כשהמלכות קמה? אבל לא, זה בשנת שלוש למולכו. מה קרה שם בשנת שלוש למולכו? שבעים שנה, נכון? סוגיה זה שבעים שנה. נכון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בתהליך היסטורי שכל העולם עומד ומסוכן סביבו בצורה שלא ניתן לתאר. הרי עם ישראל היה תופעה חד פעמית בעולם. עם שפתאום הבליך לתוך ההיסטוריה וכעם השם יצא ממצרים, ריסק את המעצמה המצרית, בדרך השכיב את עמלק, מקבל תורה ונכנס לקריאת ים סוף וכדומה, נכנס לארץ ישראל, ואי אפשר להתעלם. זה לא, שמוע ממרגזון חיל אחד ומפלשת, זה לא, זה משהו שולי בהיסטוריה. זה מציאות אחרת לגמרי, יש פה עם שכל אחד רואה, זה עם השם, עם שבא ליצור פה הובלה אלוקית לעולם, הובלה אלוקית רוחנית תרבותית, קומה אחרת של עולם. זה מה שקורה פה, זה לא משהו שאפשר, אתה יכול לרצות את זה, אתה יכול לרצות את זה, אתה יכול לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. מציאות חדשה באה לכאן. ועם הזה הולך ונכנס לארצו וחובש את ארצו, הוא בסופו של דבר מגיע לסין המדרגה שלו בבית המקדש הראשון. בבית המקדש הראשון הוא לא רק תופעה לאומית, הוא תופעה בינלאומית, שכל העמים באים ללמוד משלמה את התופעה הזאת, איך הקודש מלמד אותנו, איך להוביל את החיים ולהוביל מהפכה בחיים, איך המוסר האלוקי אמור להוביל את כל עוצמות החיים, הכל מתוך קודש, מתוך דבר השם, מהפכה עולמית. אלא שמאמצע מלכות שלמה, סדקים, וירידות, ועוד ירידות, ועוד ירידות, ועוד ירידות. לא רק ירידה, ירידה בעוצמת המלכות, ירידה במדרגה הרוחנית, ירידה בנבואה. מסתכלים על גויים, אומרים, טוב, מה שנקרא, זה היה ניסיון יפה, אבל הולך ונגמר, עד החורבן. ובחורבן אומרים כולם, זהו, זה נגמר. מה שנקרא, nice try. נגמר העסק הזה. מלכות התומה יכולה לרגע, אפשר לחזור לעניינים, אלא שיהודי אחד שורס את כל העניין. עומד ירמיהו ואומר, 70 שנה. 70 שנה, אנחנו חוזרים חזר. נצח ישראל לא ישקר. וגם אם אנחנו צריכים לתקן ולחזור בתשובה ולהימנות מחדש, בית המקדש חרב, נצח ישראל לא חרב. על המשפט הזה של ירמיהו, במלואות לבבל 70 שנה, אני פה כאילו חייב, על המשפט הזה של ירמיהו עומדים כל, זה יוצר גם בתוכנו ברורים. זה ברור עצום. האם עם ישראל זה תופעה חולפת או תופעה נצחית? זה כל העולם עוסק בשאלה הזאת. ויש הרבה הרבה ברורים והרבה מחלוקות. ממתי התכוון ירמיהו לספור את ה-70 שנה? כן, הגמרא דנה בזה הרבה. היה זה מלך, מאחרוני המלכים בבבלים, ושצר, שהוא כבר חשב שנגמרו ה-70 שנה, העיז להוציא את כלי המקדש, ובאותו יום, ובאותו עדן, או גיהנום, לא יודע מה קיבל. אבל, מה? נכון. נכון, שאנחנו מסבירים את הרקע לעניין. שבעצם כל הדיון פה, זה לא רק דיון לגבי עם ישראל, זה דיון לגבי העולם. האם ההובלה הרוחנית, התרבותית של עם ישראל, מסוגלת לחזור ולהופיע כמלכות אלוקית בעולם? או שזה נגמר? יכול להיות שיהיו פה כמה יהודונים שיסתובבו לנו בין הרגליים, אבל כתופעה מלכותית, זהו. מלכות התאומה יכולה להיות רגועה. וזה בדיוק מה שחושב אחשוורוש. אחשוורוש, על פי שיטתו, נגמרו 70 השנה. הרי הבבלים נכבשו על ידי הפרסי. אחשוורוש הוא המלך הפרסי השני, הוא סופר והוא אומר, זהו, נגמרו 70 שנה. וזה מה שקורה בשנת 3 מולכו. המשתה הזה הוא משתה של הכרזת מלכות התאומה לעד ולעולמי עולמים. ולכן אחשוורוש מוציא את כלי המקדש. והם מפארים את הסעודה. הוא לובש את בגדי הכהן, הוא יושב על כיסא דמה של, של, של שלמה המלך. וכל זה, זה משתה השפלה של עם ישראל. זה משתה השפלה של מלכות ישראל, והיא משתה של חינגה עצומה, 180 יום, לחגוג את מלכות התאומה. ואיך עם ישראל, יכול להיות שלא ידעו את זה, פשוט נכנסו, והם ראו מתלי כובעים כזה, ואה, זה נורא. אפשר לא לדעת את זה. אי אפשר לא לדעת את זה. זה דבר שהוא נורא והיום, אלא מה? חשבונות. חשבונות. יהודים עושים חשבונות, במיוחד שאפשר לעשות עם האצבע, וחז"ל עוד מתארים כהנה וכהנה, איך הערמומיות של אחשוורוש והמן הייתה לעשות כל מאמץ להביא את היהודים לסעודה. מכיוון שכשהמת משתתף בהלוויה של עצמו, א', זה הכי כיף לראות. ב', זה הוודאות הכי גמורה שמה, שאכן הוא מת. שאכן הוא מת. זו תופעה של מחלת נפש שנקראת גלות. גלות מרסקת את תודעת הגאווה הלאומית של עם ישראל עד עפר. זה עיקר המחלה של הגלות. זה לא המיקום שאנחנו לא בארצנו, זה אפילו לא זה שאנחנו לא יכולים לקיים מצוות. גלות זה מחלת נפש נוראית, שגורמת לנו להיות יהודונים במלכות התאומה. זה מה שקורה לנו בגלות. זה מתחיל בירידה לגלות שהשתחוו לפסל של נבוכדנצר, וזה הולך ומעמיק, הולך ומחרסם, עד שנשאר יהודונים קטנים, שכל מה שמעניין אותם זה הכשרות של הסעודה, וימי המחיצות, אבל זה שכל המלכות הזאת, כל המשתה הזה, כל כולו השפלה של כבודם של ישראל, השפלה של מלכות השם, זה אפשר להגיד. מה? במלכות התאומה. העיקר שאני אדוסים, אבל בתוך ההקשר של התאומה.
זה גם אומרים שכאילו, על מה הם קיבלו עונש כזה גדול, כליים.
נכון.
זה מסתיר גם את הקשר ביניהם.
נכון. ולכן מרדכי, האמת שהמצב, כמה שנראה מצב חמור להשתתף בסעודה, המצב עוד יותר חמור. מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו כבר אחרי הצהרת כורש. והצהרת כורש זה אחד הדברים הכי נוראים שעם ישראל, אולי אחד החטאים הכי גדולים של עם ישראל, שכורש קיבל נבואה, עזרא פרק א', קיבל נבואה מאת השם לעזור לעם ישראל לבנות את בית המקדש. לעם ישראל מסרב פקודה. מסרב פקודה לריבונו של עולם. זרובבל ועוד כמה תימונים, מתנחלים כאלה, עולים שם לזה, ורוב עם ישראל נשאר. מה זה נשאר? מה נסגר אתכם? מה זה הרב קוק אמר לכם לעלות? הקדוש ברוך הוא עושה לכם נבואה, מה, איפה, שמה דבר כזה? מרדכי כבר היה שם, עלה עם זרובבל, בעזרה פרק א', מרדכי כבר עלה, אבל כשהוא מבין שעם ישראל לא איתו, הוא מבין שהמצב נואש, איך יכול להיות? איך יכול להיות שעם ישראל לא עולה לבנות בית המקדש כשזה הוראה אלוקית מפורשת? ולכן מרדכי יורד חזרה מארץ ישראל לשושן, מה הוא רואה? הוא רואה את הסעודה, הוא מבין שהמצב בקנטים של בקנטים, זה עם ישראל מת. לא שווה שום דבר, ישנו עם אחד ישנים המצוות, כל המצוות האלה והפלפולים, שהאוכל יהיה כשר, אתם, הכל שם טרף ב-100%, כי המהות נטרפה. ולכן מרדכי פה נמצא בנקודת הזמן הכי קריטית להציל את עם ישראל ממש מכליה. כי בשמיים הגזרה כבר נגזרה. זה לא התחיל מהארץ, זה לא התחיל מהמן, זה התחיל מהשמיים. יש פה גזרה נוראית שמרחבת על הראש של עם ישראל. מרדכי לא יחרב ולא ישתחווה, זה פעולה חינוכית, רוחנית, מהותית. שנועדה להחזיר את עם ישראל לחלומות המלכות, לאמת, סליחה, תקופת הקומה, ומלאה בכבודם של ישראל, ולהחזיר אותו לחלומות של בית מקדש. הוא חזר, היה לוקח תלמידים, היה לוקח בחורי ישיבות, ולמד אותם, למד אותם ללכות בית מקדש. מרים להם את החזון, מרים להם, אנחנו לא מתים. מרים להם חזרה את הלבבות לחלומות הגדולים והלאומיים שלהם. מלמד אותם אורות, מלמד אותם נסיבות ישראל, מלמד אותם, מרים להם את הלבבות להבין שאנחנו, אם אנחנו נשאר עם שמקיים מצוות בתוך מלכות הטומאה, אנחנו איבדנו את כל זכות הקיום שלנו בתור עם ישראל. זה מרדכי שם נמצא במצב של לגאול את עם ישראל ממקום כמעט, כמעט נעלם. אבל כמעט. כי עם ישראל, באמת נצח ישראל לא משקר. וראה הקדוש ברוך הוא שהצדיק, צדיקים מועטים, אמר השתלם בכל דור ודור, ומרדכי הוא הצדיק של הדור הזה, שיודע בדיוק להבחן את המחלה, ויודע גם ליצור את הנהפוך הוא. ליצור את הנהפוך הוא בעם ישראל. הנהפוך הוא של מרדכי זה תהליך, עמוק, הדרגתי, זה גם תהליך לימודי, חינוכי, זה גם תהליך של פעולה, שהם רואים אותו עומד מול המן, בגאון, מסתכל לו בעיניים, הוא אומר, אתה בעצם עבד שלי, על פי המדרש, המן היה עבד של מרדכי, כן, לפני שהוא עלה לגדולה. כל הדבר הזה הוא יוצר פעולה שהולכת ומחלחלת בעם ישראל יותר ויותר. אבל היא צריכה להגיע לשיא המהפכה. לשיא המהפכה קורה דווקא אצל אסתר. טוב, עד כאן, שלב ראשון, בסדר? הגענו למרדכי, ולהבנה שמרדכי לא מסבך את עם ישראל, מה שאנו שאלה ראשונה, אלא בא להושיע את עם ישראל. עכשיו, איך זה קורה בפועל? זה לא עוד מעשה, לפי חז"ל הוא היה הולך ממקום למקום, הוא מכיל קהילות, מלמד תורה, אבל איזה תורה? תורה של בית מקדש. תורה, מרדכי, כל עניינו זה להרים את עם ישראל חזרה אל התפקיד הגדול שלו, את הרקום האלוקי שלו. נכון? קורבן העומר סוגיה הכי יותר קשורה. הכי פחות קשורה מעשית, כן. נכון? מרדכי מרים אותם חזרה לחלומות שנשכחו. נשכחו מה זה?
האבא
הבין את זה? הייתה תפיסה גדולה מאוד. זה לא ככה בפשטות. רצוי רוב אחד. וזה אפילו בסוף המגילה.
נכון.
העם ברובו השתתף בסעודה, כולל התלמידי חכמים שבהם. אומר הרב באורות התורה שבחוץ לארץ הרוחניות של עם ישראל נפגמת כולל של תלמידי חכמים. הסברות, כן, הופכות להיות סברות גלותיות, כן, סברות בלי החשבון המלא של מהות התורה וכן, ושאיפות הקודש. נכון, פרשנות. לא, ודאי. נכון, טוב, אנחנו נכנסים לסוגיה, סוגיה מאוד רחבה, למה תורה שבעל פה מתנה הרבה גלות, אבל הנשמה, משנה אותיות נשמה, נשמה של תורה שבעל פה היא בארץ ישראל, וההתפתחות שלה היא בחוץ לארץ, זה דווקא בחוץ לארץ. דווקא כשאדם עיוור הוא יכול לחוש בפרטים יותר, סוגיה בפני עצמה, לא סוגיה. אסתר, אסתהר. מה זו אסתהר? לא כוכב, כוכב מסוים, לבנה. אסתהר זה הלבנה. מי נשאלה לבנה?
כנסת ישראל.
בריבוי של מקומות. אסתר בדור הזה, היא מבטאת בחייה את המדרגה של כנסת ישראל. ויש את אסתר לפני המהפכה שמרדכי עושה, ויש את אסתר אחרי המהפכה שמרדכי. כשמרדכי מגיע לשער המלך ולבוש שק, אסתר שולחת לו בגדים. היא לא יודעת שיש גזרה. מה? כנסת ישראל, כן. כנסת ישראל עוברת פה מהפכה. הלבנה, חלק מהמהות של הלבנה הזה שהיא מתמעטת ומתחדשת. כנסת ישראל יכולה להתמעט. אומר הרב באורות, אבל דווקא כשהיא מתמעטת, זה כדי לבנות מדרגה חדשה. כדי להתחדש למדרגה חדשה. נכון. כשאסתר שולחת למרדכי בגדים, אומר שם התרגום, היא בעצם שואלת אותו שאלה, היא לא מבינה את השיטה שלה. למה לעצבן? למה ללכת נגד? אסור, אתה בכוונה לא יחווה ולא ישתחווה. אסור לבוא לשער המלך בלבוש שק, אתה בא דווקא. ועכשיו אתה גם שולח אותי להיכנס למלך, אשר לא כדת. למה? אם אפשר לעשות את זה בהתאם לכללים, בהתאם לחוקים, בהתאם למלכות שאנחנו בתוכה, למה ללכת נגד? תסביר לי את השיטה שלך.
אבל בתוך, עם הכללים, בדיוק
הפוך
ממה
שצריך. נכון. מרדכי מסביר לאסתר. אסתר, שוב, אסתר הייתה צדיקה מההתחלה, ברור. אבל התפיסה של אסתר מייצגת פה, היא התפיסה שעם ישראל בעצם היה שרוי, ואנחנו צריכים להיות יהודים בתוך מלכות התורה. זה המצב, זה המוד שנקרא גלות. ומרדכי בא להעביר את אסתר ממוד של גלות למות של גאולה. מרדכי מבין שהמהפכה חייבת לקרות עכשיו. כי אם היא לא תקרה עכשיו, אנחנו הגלות הורגת אותנו. מרדכי בא להביא לעשות מהפכה בנפש של אסתר, כי אסתר, עוד פעם, זה אחרי שהוא עשה הרבה הרבה, כן, הרבה הרבה חינוך והרבה פעולות, אבל הוא מבין שעיקר מהפכה צריכה להיות אצל אסתר. אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מה שיקרה בנפש של אסתר, יקרין על כולם. יקרין על כולם, זה מהפכה נוראית, מדהימה. כי אסתר, מהפכה בתוכה, תיצור את עומק המהפכה בתוך כנסת ישראל. היא מחוברת ישירות, הייתה אין לה אב ואם, בגיל אפס. היא כל כולה כללית, כל כולה שייכת לעם ישראל, כל החלומו שלה, כל הרצונו שלה, הכל לעם ישראל. ומרדכי יודע שאם את אסתר הוא יעלה פאזה, זה נהפוך הוא. זה מהפכה. כשהמהפכה תהיה אצל אסתר, זה כבר לב המהפכה אצל כולם. כשמרדכי מחזיר לאסתר ואומר לה, אם אחריש תחרישי בעת הזאת, בעת הזאת היא דווקא. בעצם יש שם הסבר מאוד מאוד עמוק, כשמרדכי מסביר לאסתר את כל שיטתו, ומרים אותה למדרגה חדשה. אולי אפשר לומר את זה כך, קצת בצורה נתת, לא רשמית. אומר מרדכי לאסתר, תקשיבי, אנחנו גמרנו עם המלכות שלו ועם הכללים שלו. את כבר לא מלכה של השמנדריק הזה. את מלכה מעכשיו של מלכות ישראל. את מלכה מעכשיו של ריבונו שלו. זהו. זה עכשיו כל העניין. לצאת מהחוקיות שלו, ולצאת מההובלה שלו, ולהפסיק להיות מלכה שפופה וצדיקה תחת מלכות הטומאה, ולהיות מלכה גאה ומלאה בהדר שמייצגת את ישראל בגאולתם ובמלכותם. זה מה שנדרש ממך. בעומק השפלות, להיות בעומק הגאווה. הגאווה של ישראל. את לוקחת עכשיו חוצה כתומה, כותבת עליה, השם הוא המלך. ואני המלכה שלו. ככה כותב. לובשת את זה, מעל זה את כל התפאורה של המלכה הפרסית, וככה תכנסת. בפועל, מלכה פרסית. בנפש, מלכה של השם. וכשאת עשי את זה, ואם את תתרוממי למקום הזה, מרדכי יודע שבזה תלוי כל הישוע. כל הישוע מתחילה משם. וזה מה שקורה. כל הישוע של המגילה מתחילה מאמינים, ותלבש, אסתר, מלכות. איזה מלכות? מלכות ישראל, מלכות השם. ליבשתה רוח הקודש, אומרים חז"ל. אסתר נכנסת בתוך צאצאית של שאול המלך. אומרים חז"ל, באותו רגע, המלך אחשוורוש, שהוא רואה אותה ככה בתור מלכה, הוא מסלק את המתורגמן. עם אנשים פחותים, הוא היה מדבר עם מתורגמן. אומרים חז"ל, באותו רגע הוא ראה, הוא הבין שהיא צאצאית של מלך. הוא הבין? וואו, רואים שם. אסתר לא נכנסת בתור מלכת אחשוורוש, היא נכנסת בתור מלכות ישראל. היא נכנסת כלבנה מלאה, לא כלבנה פחותה. ומאז הכל משתנה. בואו נראה איך זה משתנה. ברגע הראשון, קודם כל, היינו מצפים שכל מי שנכנס לאחשוורוש, הרי כתוב, אחת דתו להעמיד, אחת דתו, אין משחקים. פתאום מתברר שזה לא. אחשוורוש נדהם, פולשת לו לתוך לתוך הבייבי, לחדרון, הסגלגל, שאף אחד לא מעיז שם לזה. מה זה, היית מוריד אותו? איזה מוריד את הראש? פודל. מה שאלתך? מה בקשתך? איזה פודל חמוד. מה קרה? הפרסי הזה שמוריד ראשים על ימין ועל שמאל. מלכה נכנסה. המלכה נכנסה. מה?
הוא היה עבד שמרד. בנפש שלו, הוא רואה משם.
כי בנפש של אומות העולם הם עבדים של עם ישראל בנפש. מתי? בתלבש אסתר מלכות. אני אומר, זה בעל פה בלי מקורות, אם הם נותנים מקורות, אני לוקח 4-7. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ככה כותב על הפסוקים, וגם המהר"ל. שניהם כותבים על הפסוקים האלה. שברגע, אני אגיד את זה בנפל בלשון שלו, אולי יקלוט אותו רשע איזה בהירות ממנה, וידבר טוב על ישראל. ככה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, על ה... על הפסוקים, פדושת לב. דהיינו, אסתר היא כבר לא נכנסת ממקום אחר לגמרי. היא נכנסת ממקום שהיא עכשיו בנפש נושאת את חלומות המלכות, חלומות הגאולה, והיא יודעת, אני מלכה של, 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 של עם ישראל, מי זה בכלל הדוב הזה? מה הוא יגיד לי, אם אתה כן ייכנס, אתה לא ייכנס? אומר למרדכי, את תיכנסי לא לפי הכללים שלו. זה בדיוק הנקודה. מי שם עליך בכלל? הדוב. תסתכלת עליו מלמעלה. בתור נציגה של של האומה המלכותית, המובילה את הקודש האלוקי בעולם. וברגע שהיא יודעת את זה, והיא לא, היא ככה קורנת, אז אחשוורוש, משהו שם משתנה. הוא לא מוריד את הראש. הוא שואל מה בקשתך.
אז למה
לא נשאר המסיר
של ביטול הגזרה?
רגע, רגע, לאט לאט, לאט לאט. אנחנו רוצים להאמר, אבל נעשה את זה לאט. בקיצור, אומרת אחשוורוש, תראה, שומע, תזכיר את השם שלך, אחשוורוש. אתה והחבר שלך השני, כן, המנובל, שניכם אצלי מחר, בערך ב-4, בסדר? אצלי במשרד בארמון, בסדר? טוב.
למה הוא שלך עכשיו מבעד לרצון לאחשוורוש? זה כאילו שהיא...
הרצון זה לא לרצות באחשוורוש. זה בדיוק הנקודה. הרצון היא לא לרצות בו, היא לרצות מה שהיא רוצה, מה שעם ישראל רוצה. היא רוצה עכשיו לייצג את נצח ישראל, בגאון. זה מה שהיא רוצה. והיא מוכנה בשביל לשלם את המחיר האישי של חייה, כאשר עבדתי עבדתי. זה עומק המהפך. כשאמא באה ואומרת לו, תשמע, אתה תבוא אליי מחר למשתה. זה דבר הזוי, ממתי? הפוך. תזכרו את המשתה שבשתי, כן? הוא שורק לה, היא מגיעה, פתאום הפוך. חביבי, אתה ואמה, טוב, לא במילים האלה, כן? הכל צריך לשחק למשחק, אבל בנפש זה כך. אתה ואמה, אצלי במשתה מחר. לא, אבל מה את רוצה להגיד? מחר, לא, טוב, הוא בלחץ, שם נכנס כל החשבון של חזק, הוא בלחץ, הוא בלחץ. תזינו את הבן, מהר וזה, מה היא זומנת? זה שהם לחוצים, זה בגלל שמשהו פה השתנה בסדר הדברים. מי מזמין את מי? מי שולט במי? מי במשתה של מי? נהפוך. ואז טוב, הוא נעשה, באים, מהר, זריז, המן צועק עליו, הוא צועק עליו, מה, תבוא כבר, אנחנו מאחרים, וזה, מה, ממתי אתה בא לשתוק כבר? טוב, נכנסים. טוב, יושבים בלחץ ככה ליד הכיסא. כן, פינינו את היום, מה רצית להגיד? מה על סדר היום? כאילו, אנחנו קצת מתוחים, לדעת מה את רוצה. אני שאני קצת עייפה עכשיו, זה בדיוק זה, אולי תבואו מחר, בסדר? תבואו מחר, הבנו היום, זה לא קורה כל יום שאני... אמרתי, תבואו מחר, בסדר? קצת אוויר, תצאו החוץ הזה, מחר. מלכות, זה כל המטרה. מלכות! אם אסתר הייתה מבקשת, כי אני המתחנן, זה לא היה פועל כלום. זה לא היה פועל כלום, פה צריך לעשות מהפכה בנפשות. בנפשות של כולם. אסתר אומרת, אתם תחתיי, אני מייצג פה. טוב, לא עוד פעם, בחיצוניות, הכל, אם על המלך טוב ותפס את העם, כל הפוצים מוציא. אבל מבפנים, יבוא המלך ועמד מחר. הם בעיה, הם יבואו, הם באו היום, הם יבואו מחר. אין שום בעיה. בלילה הוא נגד השנת. ברגע שנוצרת המהפכה הפנימית הזאת, יש פה איזה דבר שיוצר לחשברוש איזה עומק של, 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 של ברור שעכשיו לוקח אותו במקומה מאוד 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 רחוק. תראו מה קורה בלילה. הוא לא יכול להירדם על הדור הזה. למה? אולי יש מישהו שעשה לי טובה ולא החזרתי לו טובה. אבל אם מסתכלים אחד על השני... האחרון שעשה לו טובה, הוא סלל עליו כביש, כאילו. אז הוא לא יכול להירדם בלילה, כי הוא למד בתלמוד תורה, שמי שעושה לך טובה, צריך להיות טובה, איך הוא יכול להירדם? איפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע, כל החשיבה המוזרה הזו? מאיפה זה מגיע עכשיו, איזה מחשבון נפש כללי, לאומי כזה, להביא ספר הזיכרונות, להתחיל לבדוק אחורה, תקריאו, תקריאו, מה, כל החשבון של כל הובלת המלכות שלו פה, רגע, היה מרדכי כזה? רגע, יש מרדכי, ויש את אמן. אמן רצה, אמן שהרג לי את האישה, ואני עכשיו הולך ומקדם אותו, ואני... מרדכי ההוא ש... רגע, כל מושגי הטוב והרע אצלי היו משובשים לגמרי. כן, כשעם ישראל לא מקרין, אז יש שיחוד בעולם. כל הטוב והרע מתבלבלים. חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב והרע, ביחד. הכל בערבוב. אבל כשעם ישראל מתחיל להקרין, להכין את האמת, להכין את הטהרה, להכין את הטוב, להכין דברים פשוטים, שיש טוב בעולם ויש רע בעולם, ואת הרע צריך לחסל, עד הסוף. סוגריים, ראש ממשלת ישראל צריך לבוא ולהגיד את זה למדינה הכי גדולה בעולם, כן, שאת איראן צריך לחסל. למה? כי הם לא מסוגלים לבד, לא מסוגלים. להבין שאת הרע צריך לחסל עד הסוף. את עומק הרע, רק עומק הטוב יכול לנצח. רק עומק הטוב יכול לנצח. אחרת כל העולם שיקור, כל העולם בבלבלות, הטוב הוא רע, והרע הוא טוב, לא משנה, כן? פה אפשר לעשות סרטים על, 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 על הקאובוי שהורגים את האינדיאנים, איזה דבר מגניב זה? רשעים שהרגו כמעט עם שלם, בשביל לגזול להם את הקרקעות, זה נעשה מזה סרטים, ואז הם בשום בעיה, האינדיאנים הפכו להיות, להיות הרעים, נכון? סתם. לא סוגריים, שעבדו עלינו שהיינו קטנים, על כל מיני סוגיות. הרע והטוב בלי עם ישראל, הכל משוגע, הכל מטורף, הכל בשכרות. כשסתר לובשת מלכות, כשעם ישראל מתחיל להקרין, אבל לא להקרין כיהודונים קטנים, אלא כהובלה אלוקית של מושגי הטוב והרע בעולם. אז אחשוורוש מתחיל לעבור חזרה ולפתוח את ספר הזיכרונות. ולשאול את עצמו כמה שאלות נוקבות על איך שהוא הוביל עד היום, מי מוביל אותו עד היום ואת מי הוא דחק הצידה. ולמי הוא נותן להוביל. כשהעם ישראל הוא לא מקרין את מלכותו, אז מי שתופס את ההובלה בעולם זה המן. וכוחות הרשע. וכוחות הרשע תופסים ומורידים את כל העולם למקום נמוך וציני ורשעותי. אבל כשעם ישראל מתחיל להקרין,
זה
המלך. כן, זה המלך שבימינו אומר הרב מעורבב וכל האומות ביחד. אבל כשעם ישראל מתחיל להקרין את עוז המלכות וטהרת הטוב, אז אחשוורוש בלילה הזה כבר לא יכול להירדם. הרי קורה שם אחר כך דבר פלאי. מי לוקח את החבר הכי טוב שלו ומשפיל אותו לעיני כולם? מילא נגיד בסדר, נזכרת שאתה צריך להחזיר טובה למורדך. למה להשפיל את המן? הוא היה החבר הכי טוב שלך עד אתמול. נכון? עד אתמול. עד שאסתר לבשה מלכות. עד שאסתר לבשה מלכות. כשאסתר לובשת מלכות, כל תפיסת החיים, כל צורת ההובלה של החיים, אצל אחשוורוש משתנה. המן פתאום מתברר באמת כרשע כמו שהוא. והחשבורוש באמת מתחילה להבין שהוא בעצם הלך פה בדרכים מאוד מאוד משונות. הוריד את הצדיק והגביע את ה... ואז הוא עושה לך, למה את התרגיל הזה? תרגיל מאוד נחמד. תגיד לי, מה היית עושה למישהו שהמלך חפש ביקרו? והמן נכנס למלכות ישירות. הייתי לוקח לו את הכתר, את הסוס, את הלבוש. הבנתי. הבנתי מה אתה רוצה. בוא תהרוג אותי בזה. זאת אומרת, המן מבליט את פרצופו המכוער מול אחשוורוש, כי הוא רגיל שאחשוורוש הוא כזה שיקור שבכלל לא מבין מה קורה איתו. אז זה לא אותו אחשוורוש. זה אחשוורוש אחרי שאסתר לבשה מלכות. וכשאחשוורוש אומר לאמן, עכשיו תעשה כן למרדכי שדיברת, זה מהפכה בתפיסה. זה עכשיו לעיני כל, זה מקרין על כולם, על היהודים ועל הגויים כאחד. כולם, אחשוורוש הוא אישיות כללית, הוא לא בן אדם פרטי. כולם אומרים בו, זה תהליך פיקחון מהשיחות המטורפת. של מושגי הטוב והרע. כולם עכשיו מבינים מי צריך להיות על הסוס ומי צריך להיות מושפל. ויש פה איזה נהפוך הוא עמוק מאוד. שוב, לחזור בתשובה, זה לא חושב שאחשוורוש יושב בלילה וקורא חפץ חיים. אבל יש פה איזה שינוי בתפיסה, שינוי בהבנה מי צריך להוביל את החיים האלה. ואיפה הטוב ואיפה הרע נמצא. לפחות זה, קודם כל זה. וכשעכשיו זה נמצא לפני כולם, וזה מובל לעיני כולם, זה יוצר גלים, 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 גלים. יש פה איזו תודעה חדשה בתפיסה, מה שמרדכי התחיל להוביל, קימה, קימה. אבל כשאסתר כבר מקרינה את זה, זה כבר מקרין על אחשוורוש, אבל זה לא רק מקרין על אחשוורוש. זה מקרין, בוא ניקח את הטסט קייס שנקרא חרבון. שטינקר כזה, קטן כזה, כן? שהוא היה בחבר של אמן, עזר לו, סחב לו את הדברים. מה? לא, אליהו. תח ודניאל. חרבון זכו לטוב, כי אליהו זכו לטוב. אבל יש פשט ויש דרש, נתייחס לשניהם. בפשט, חרבון הזה שטינקר קטן כזה, היה בחבר של המן, עכשיו הוא מצביע כמו איזה, המלך, המלך, יש לו עץ, וזה הוא תכנן לי, זה. הולך עם המנצח, הכל הצף הזה שהולך עם המנצח. אבל חרבונה, זה מאוד משמעותי, כי זה אומר שיש, זה בדיוק הנקודה, הכל הצף הזה. ויש פה איזו מהפכה שהוא הולכת במכה גלים, וגם, 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 כן. הרבה גמים כאלה. כי כשאסתר מקרינה, זה לא משפיע רק על עם ישראל. זה משפיע על אחשוורוש, זה משפיע על חרבונאים כאלה. שמבינים לאט לאט איפה הטוב נמצא ואיפה הרע. ושמספיק לגזור קופון אצל הרשע הזה, ובסופו של דבר הוא גם יערוג אותך עם כל החברים האחרים שלך. יש פה איזו תודעה אחרת שמתחילה להתפתח באנושות. ולכן זה גם חרבונה רומז על אליהו. כי יש פה איזה מגמה של העתיד לבוא, כשכל הווגמים האלו יצטרפו, אז יהיה פה תיקון לעולם. יש פה איזה זכר לטוב כזה, שכשעם ישראל ילך ויעיר את המדרגה האמיתית שלו, יחזור להיות עם שמפגין את מלכות השם, אז יהיה הרבה גרמים כאלה, כשירצו להשתתף במהפכה הזאת. ולכן, כאשר אסתר מקרינה, וזה מקרין על חשברות, ומקרין על, על, על רחובה של עיר, ועל חרבונה, בסופו של דבר זה גם מסביר את, ה, את הפסוקים המהפכנים והמדהימים שראינו שם בפרק ח'. כשאומות העולם כבר לא רוצים להילחם עם ישראל, הגזרה עדיין קיימת, אבל האגרות השניות מבשרות, אמרנו, יכולה לא שינו כלום. פוליטית, משפטית, הם לא שינו כלום. אבל הן מבשרות על נפש אחרת, איזה הלך רוח אחר שקיים עכשיו באנושות. כשעם ישראל הוא חוזר לתודעת המלכות שלו, אז אומות העולם הטובים שבהם, אותם אפשר לתקן. את החשברוש אפשר לתקן, רבים מהמאה הארץ מתייעדים. את המלאקים יהיה צריך בסופו של דבר להעלים מהעולם. אבל את רוב אומות העולם אפשר לתקן. מה?
מה האגרות?
האגרות הן רק ביטוי. הן ביטוי להלך נפש אחר שהלך ונוצר פה בתוך, בתוך, בתוך האנושות. הייתי אומר דבר כזה. אני אסביר את זה יותר. כשהחשברוש אומר לאסתר, תראה, אני לא יכול לשנות. נכון? אז בפשט זה בגלל הבגץ הפרסי. נכון? שאי אפשר לשנות וכל זה. אבל בעומק, כאילו החשברוש אומר לה, אני לא יכול לשנות. אתם יכולים לשנות. כשאתם תלבשו מלכות, כשאתם תקרינו, ממילא זה ישתנה. אני לא, זה לא תלוי בי בכלל, זה תלוי בכם. זה תלוי בנהפוך הוא שלכם. אם אתם תחזרו לחלומות הגודל והקודש המולך והשלטו היהודים ים בבסוניהם, זה מה שקורה, היהודים מתמלאים בשמחה כי הם יודעים שכשאנחנו מתרוממים למלכות השם, זהו, מי יעמוד בפני? מי יעמוד בפני אוי לה לאומה שתעמוד בפני לוי ולוויה מזווגים זה לזו, כך כתוב במדרש לגבי גאולתם של ישראל. מי יכול לעמוד בפני? כשעם ישראל חוזר להיות הלוויה של השם, חוזר להיות האומה שמקרינה את מלכות השם בעולם. זה הדבר הכי מרכזי, זה כל הלהפוך הוא העולמי, כל מה שהעולם הזה זוקק, זה את הסוד הזה. הסוד הזה של פורים, שהוא סוד תודעת החיים שלנו. שאנחנו נגלה שתודעת החיים שלנו היא קודש מלכותי, קודש שבא להוביל את כל הבנת החיים, את כל מושגי הטוב והרע, את כל מהפכת התרבות והרוח וסדרי החיים בעולם. הכל מתחיל מ"ותלבש אסתר מלכות". צריך הרבה מרדכיים כאלה, שילמדו וילמלו באמונה, וידעו להקרין את זה לאסתר, להקרין את זה למלכות ישראל, להגיד מה שאנחנו כל ערב שבת, התנערי מעפר לבשי בגדי תפארתך עמי. להיות מלאים באמונה, בסוד הפנימי של עם ישראל. ולדעת שכשעם ישראל, עם כל הבלגן של הטשטוש של המשתאות שמאכילים אותם, אם אנחנו נתמלא בתודעת החיים העמוקה והתאורה והאמיתית שלנו, בזה הכל דמות, זה הסוד של פורים. אבל פורים זה התגלה בסוד כזה. אם פורים היה בפשט של המציאות, כשיהיה פשור פורים בפשט של המציאות, אנחנו נהיה כבר מציאות מתוקנת לגמרי. ואיש לא יעמוד בפניהם. בינתיים פורים הוא סוד. אבל הוא סוד שמין, כאילו גילו לנו פה איזה סוד כזה, שכאילו כל העולם תלוי בו, כל העולם תלוי בו. כל החשברושים והחרבונאים, כל התרבות העולמית, כל פני העולם, כל מגמת אליהו זכור לטוב, הכל תמון בגילוי הסודות. פעם בשנה, שאנחנו יונקים, מהסוד הכי עמוק, הכי שלם, הכי עתידי, שבו הכל תמון. ככל שאנחנו נתמלא מהסוד הזה, נוכל גם אחר כך, בעזרת השם, לגלות אותו, לחיות לאורו. ככל שאנחנו נחיה לאורו, אז יהיה נהפוך הוא, הרבה הרבה נהפוך הוא, נהפוך הוא כללי, אחר כך נהפוך הוא עם פרטיים של כל הישועות וכל כל הסודות הפנימיים האלה שהם יתגלו, אז העולם יתמלא באור אחר, מדרגה אחרת, בנצח אחר.
איך זה
מתחשר? זה נקרא לקבל תורה. מה זה לקבל תורה? לקבל את התורה שבתוכנו. יש לקבל תורה מהשמיים, כן? יש לקבל את התורה שנשמת ישראל. התורה שנשמעת ישראל, זה פורים. חג שמח!